יש לדן עכשיו מנה שהוא התחיל להכין לנו, שהוא לוקח, פשוט מוציא את כל הירקות מהמקרר, לא קשורים. סלק, מלפפון, עגבניה, פלפל, הוא חותך אותם, ואז הוא מערבב אותם בקערה עם פירורי לחם וביצה.
מלפפון?
כן.
אוקיי.
מלפפון חתוך גס, עגבניה חתוכה גס, מלא מלא ירקות. מערבב אותם עם ביצה, הוא מוציא את כל התבלינים, מלא 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 תבלינים, ואז הוא עכשיו, הוא לומד לעבוד על הגז. אז הוא מתגן אותם.
אני חושבת על מלפפון מתוגן, ואז את אוכלת את זה?
והוא קורא לזה סלט מתוגן, וזה כאילו המנה שלו, אני חייבת להגיד, שבסוף זה כן טעים, פשוט, אני אוהבת פחמימות, אז בגדול, זה, בסוף זה מלא 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 פירורי לחם ושמן, וגם קצת ירקות, אבל זה כזה חמוד, והוא, כל מי שמגיע אלינו, אתה רוצה שאני אכין לך סלט מתוגן? יש לי מנה, קוראים לה סלט מתוגן.
טוב, ילדים עצמאים זה...
כן.
יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, אנחנו תכף נדבר על זה. אני רק צריכה שתתקרבי קצת יותר קרוב למיקרופון.
מתקרבת.
תכף נעשה היכרות רשמית עם האורחת שלנו, האימא של השף.
האימא של השף, לגמרי. בעלי הוא באמת היה טבח הרבה שנים, אנחנו הכרנו במסעדה, אז יש לו מודלינג טוב ל...
יפה.
לאבא במטבח.
יפה, וליצירתיות במטבח.
לגמרי.
מהמם. טוב, תכף נדבר על זה, על ילדים ומטבח. אז נעשה פתיח ונתחיל, רשמית כזה.
אמהות בסטייל, הפודקאסט של טל מאור זינגרמן.
היי, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט של אמהות בסטייל, שמי טל מאור זינגרמן, והיום אנחנו נדבר על איך לגרום לילדים שלנו להיות עצמאים, להכין למשל מנות משוגעות במטבח, מבלי לאבד את השפיות שלנו. איך אפשר לגייס הקשבה, כוחות ורצון, כדי באמת להיות האימהות האלה שאנחנו רוצות להיות. האימא או האבא שנותנת לילדים שלה לעשות הכל לבד, הם משחקים לבד, יוצרים יצירות מלכלכות לבד, מנקים אחריהם, שוברים ביצים, מערבבים ערבובים, וכמו שילדים אוהבים להגיד, אני לבד. עכשיו, זה נושא כזה שמצטלם מהמם ברשתות החברתיות, וזה נראה מהצד נורא נורא קל וברור אצל אחרות, אבל הרבה פעמים קשה לנו ליישם את זה ככה, כאילו מה עכשיו אני אתן לילדים שלי לשבור ביצים, הם יעשו בלגן, זה מלכלך, זה לא סטרילי, הם יכניסו את היד לפה, זה מסוכן, המון 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 עניינים, וזה רק דוגמה אחת קטנה. זה לא כזה אינטואיטיבי לאפשר לילדים את העצמאות הזאת שהם כל כך כל כך רוצים וצריכים, וזה יכול להיות מאוד מתסכל, בעיקר נראה לי ההשוואה הזאת בין מה שקורה אצלנו בבית לבין מה שקורה בבתים אחרים, אבל גם הדינמיקה הזאת שמתפתחת בתוך הבית שלנו יכולה להיות מאוד מאוד מתסכלת. ואני פה כדי לדבר על זה, להבין את הקושי ולתת כלים פרקטיים שממש יהיה לנו קל ליישם. אז הזמנתי לפה את מירה בוקאי.
שלום.
היי. המדהימה, שאני כל כך נהנית לעקוב אחרייך, ובאמת, מבחינתי, כל מילה שלך היא זהב, אז אני נורא שמחה שאנחנו פה מדברות, וזה מוקלט. אני אציג אותך ככה בקטנה ובקצרה.
יאללה.
מירה היא מרפאה בעיסוק, מרפאה ולא מרפאת, נכון? המון אומרים נכון. מרפאת.
מרפאה
בעיסוק, את מתמחה בהפרעות קשב אצל מבוגרים, שזה שדה כזה מאוד מאוד מעניין, ומאמנת בגישת אימא מאמנת, אימא של דנדן, בן החמש, ואלי, בת השנתיים, נשואה לגיא, הגעת עד לפה מפרדס חנה, איזה כיף שבאת. אז אני רוצה שנייה, לפני שנדבר על ילדים ועצמאות וזה, בוא נעשה סדר, מה זה מרפא בעיסוק? כי לא כולן מכירות לעומק את התחום הזה. אז תעשי לנו כזה חידוד, כי זה לא רק להשחיל חרוזים.
לגמרי, לא רק להשחיל חרוזים, לאחוז עיפרון או... כן, או לעשות יצירות, שזה הרבה פעמים, רואים תמיד את הכותרות בעיתונים, ריפוי בעיסוק, כל משהו שהוא יצירתי עם הידיים. אז ריפוי בעיסוק הוא מקצוע פאר-רפואי, הוא קודם כל חשוב להגיד שהוא נלמד באוניברסיטה, הוא שייך למשרד הבריאות, אנחנו עוברים גם מבחן של משרד הבריאות, עוברות, הרוב זה נשים.
כמו קליניות, תקשורת, דיאטניות,
קליניות. דיאטניות והפיזיותרפיסטים. כן. זה החבורה שלנו, מקצועות הבריאות. ובגדול בגדול, התפקיד של מרפא בעיסוק זה לייצר, לעזור לבן אדם להשתתף בפעילויות חיים שהוא רוצה להשתתף בהם, על אף איזושהי מגבלה שיש לו. אז אם זה ילד שרוצה לצייר בגן וקשה לו מבחינה גרפית, אז לגשר על הפער בין היכולות המוטוריות שלו לבין השתתפות שלו ביצירה. אם אצלי זה מבוגרים הפרעת קשב שיש להם בעיה בביסות הרגשי, כחלק מהפרעת הקשב שלהם, ונדבר קצת על תפקודים ניהוליים עוד מעט, ורוצים לא לצוק על הילד שלהם, אז לגשר שם. ההבנה, התפקיד של מרפאות בעיסוק זה שכל אדם לא משנה עם איזה מצב בריאות הוא מתמודד, שהוא יוכל להשיג את המטרות שלו ולחיות את החיים כמו שהוא רוצה.
שזה בעצם מקצוע מאוד שתופס על כל החיים.
ממש.
וזה מקצוע מרתק, ואני מאוד אוהבת את הזווית שאת מצאת בדרך שאת עושה בדרך המקצועית האישית שלך, את מצאת איזושהי זווית שהיא מאוד מסקרנת, וגם אני מאוד מתחברת לזה מהמקום האישי שלי. סיפרת לי על זה, אבל אני רוצה שתספרי למאזינות שלנו על הקשר הבאמת, מבחינתי mind-blowing שמצאת בין הגישה של אמא מאמנת, שזאת גישה שמבוססת בין השאר גם על חינוך מונטסורי, לבין היכולת שלך לטפל בתפקודים ניהוליים, שזה כל מה שקשור לתפקודים ניהוליים, ותכף נסביר ונדגים ונראה, זה משהו שהוא קשור לכולם, לא רק למי שיש את הטייטל, כמוני, למשל, של הפרעת קשב מאובחנת. זאת אומרת, כולנו יכולות ויכולים לסבול מליקויים בתפקודים הניהוליים שלנו, אבל לפני שנדבר על זה, תספרי קצת על הקשר המדהים הזה ש... יצרת.
אז אני אגיד קודם כל כמה מילים על אמא מאמנת, שזו גישה שפיתחה אפרת לקט, המדהימה, מורתי, אהובתי, שבעצם זו גישה שנותנת להורים כלים, היא מחברת בין אימון מנטלי, באמת מונטסורי, ופסיכולוגיה חיובית, ונותנת להורים כלים וביטחון להיות הם המאמנים של הילדים שלהם, והמלווי חיים של הילדים שלהם, בביטחון הורי, עם ידע, ועם הרבה עצמאות לילדים. זה הכותרת. החיבור בעצם שלי ממה שאני ראיתי, זה בעצם הקושי בתפקודים ניהוליים, אני אולי נגיד כמה מילים על תפקודים ניהוליים עכשיו?
לכי על זה.
כמה מילים. בעצם התפקודים הניהוליים שלנו, הם יושבים בחלק הקדמי של המוח שלנו, זה הקורטקס הפרפרונטלי, וזה מה שעושה אותנו כבני אדם, אנשים מפותחים, שמצליחים לפתור בעיות ומוציאים פעולות לפועל בצורה יעילה. בניגוד לחיות שאין להם את החלק הזה, אנחנו יצורים מורכבים. התפקיד של הקורטקס זה להבין את כל הסיטואציה, לקבל את כל המידע ולהוציא החוצה תוצאה רצויה, מיטיבה. הרבה פעמים הורים שיש להם קשיים בתפקודים הניהוליים, בגלל שהם... או שיש להם קושי אורגני כמו הפרעת קשב, או שהם מאוד מאוד עייפים, אז האזור הזה במוח פחות מקבל את הכמות אנרגיה שהוא צריך, או שהם דואגים וקצת חרדים, אז גם האזור הזה הראשון...
ועמוסים, עמוסים, כן, כן. כל כך הרבה משימות.
לגמרי. אז בעצם הם פחות משתמשים באזור הזה במוח, ובשביל שאני אוכל להיות מאמן לילדים שלי, אני צריך להשתמש באזור הזה במוח, אני צריך להבין את הסיטואציה, לראות מה הצורך של הילד שלי מול הצורך שלי, ולהחליט מה לעשות עם זה. התפקיד של הקורטקס בגדול, זה כאילו להפנות את תשומת לב לעתיד, להסתכל קדימה. מה הסיטואציה הזאת עכשיו אומרת על מה יהיה אחר כך בשביל הילד שלי?
זאת אומרת, בואי נפשט את זה רגע באיזושהי דוגמה. אם אני עכשיו, היה כמה דקות של שקט בבית, נהניתי מהשקט הזה, שתיתי את הקפה שלי בכיף, הלכתי לחפש את הבנות שלי ומצאתי אותן עם 20,000, לא יודעת מה, לקחו את כל המשחקים שיש בארון האחסון השקט, זה שהן לא אמורות לדעת שקיימים, שפכו את הכל על הרצפה, הוסיפו דבק, נצנצים, נוצות סינתטיות כאלה של יצירה, וזה מה שאני רואה עכשיו מול העיניים שלי. אז אני יכולה להגיב בצורה, עכשיו אני לא רוצה להיות שיפוטית כי כולנו שם, אני יכולה להגיב בצרחות אימים, שהרסו לי את החדר, מי שיצטרך לנקות את כל הבלגן הזה, זאת אני, איך אני עכשיו מתמודדת עם הדבר הזה, זה ממש איום, זה אמנם לא נמר שבא לתקוף אותי, אבל זה איום על הקיום שלי. סליחה על הדרמטיות.
לא, אבל זה באמת ממש ככה, זאת אומרת, אם אני מרגישה את התסכול, ואת החוסר עונים מול מה שאני רואה, זה באמת כאילו נמר בא לתקוף אותי, ובדיוק התפקיד של הקורטקס זה להגיד לא, הנמר לא בא לתקוף אותך, ו... מה את רוצה לעשות פה? אז באמת, אז אם אני אחבר את זה כן לאמא מאמנת, אז באמא מאמנת באמת סיטואציה כזאת היא הזדמנות לפתח עם הבנות את הקורטקס שלהן, את זה שיש עכשיו מצב מסוים, זאת בעיה כן. שצריך לפתור. הקורטקס, התפקיד שלו בגדול זה לפתור בעיות. כשאני כשאני עוצרת ועם כל מיני דברים, כלים שאני אדבר עליהם, אבל כשאני עוצרת ומשהה וחושבת מה אני רוצה ללמד את הילדות שלי עכשיו, בסיטואציה הזאת, אני בעצם, מעצם השאלה מפעילה את הקורטקס שלי, ומייצרת הזדמנות לפתח את האזור הזה במוח שלהן, שזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים ילדים שגדלים לפתור את הבעיות שלהם.
לגמרי, זה חלק מהסיבות שאנחנו כן רוצות לאפשר כמה שיותר עצמאות, כי זה בעצם איזשהו מבנה שאנחנו עכשיו בונות למען העתיד. אז התפקודים הניהוליים, אני חוזרת אליהם רגע, רק כדי שנעשה לנו כזאת מפה מסודרת של הכל, יש שני סוגים של תפקודים, קרים וחמים, זה מאוד יעיל לזכור את זה ככה.
נכון. זה מין כמו שני תתי קבוצות, אנחנו מדברים, יש כל מיני גישות, אבל בגדול אם פורטים את זה, זה בערך 10 תפקודים ניהוליים, והם מחולקים לתפקודים קרים, הכוונה היא שהם מדברים על, על, על משימה, על משימה קרה, שזה היכולת שלי להתכונן, ולתכנן משימה, היכולת שלי בזמן שלי מבצעת אותה, לראות שאני עושה אותה נכון, ובהתחשב בזמנים, היכולת שלי לארגן את החומרים שלי לפני, היכולת שלי בכלל להתניע, לעבור ממנוחה להתחלה של משימה, ועוד תפקוד קר זה הזיכרון עבודה, שזה שונה מהזיכרון המחסנים שלנו, שהזיכרון זה כמה פריטים אני מחזיקה בראש בזמן אמת, באונליין, בזמן שאני מבצעת את המשימה.
כמו מחשב.
ממש. אני רוצה כמו לוח מחיק, שאצל כולם הוא מוגבל, גם אם אין לי, גם אם התפקודים הניהולים שלי לא באתגר כרגע, אצל כולם הוא מוגבל, אבל אם אני לא מצליחה לפנות את המשאבים שלי לאזור הזה, אז זה כאילו הלוח מחיק אולי אותו גודל, אבל אני אכתוב ממש ענק, ומהר מאוד אני אצטרך למחוק בשביל להכניס פריט חדש ללוח שלי. אני בלואו-טק.
אז יש את הקרים והחמים, שזה בעצם הרגשות.
נכון. זה תפקודים ניהוליים שיש בהם מימד של רגש. היכולת שלי לעבור ממשימה אחת למשימה אחרת, נגיד לדוגמה שאני הכי נותנת בהקשר לנגיד להורות, זה אני עכשיו, המשימה שלי זה לשטוף כלים, והילד שלי רוצה את תשומת הלב שלי, בשביל שאני אוכל להקשיב לו, אני צריכה לעצור את מה שאני עושה, כן, זה ממש מעצבן אותי, כי אני רוצה עכשיו לעשות כלים, לעצור את מה שאני עושה, ולהפנות את הקשב שלי אליו, זה נגיד מעבר. היכולת שלי להבין, ויסות רגשי, להבין מה אני מרגישה, לשיים את זה, ולהחליט האם זה רלוונטי למטרה שלשמה התכנסתי בסיטואציה הזאת. היכולת שלי לעכב את התגובה שלי, לרצות לעשות משהו ולעצור את עצמי.
לרצות לצרוח ולנפץ איזה משהו.
לגמרי.
אבל להיות סבלנית.
או להתת עונש, או לאיים, או לעשות התנאיה, אם ככה אז ככה, או להציע פרס. שוחד, כל האוטומטים האלה שגם, הם גם אוטומטיים, כי שמענו אותם, אנחנו בתור ילדים כל כך הרבה מהדור נכון. שלנו, אז הם אלה שיקפצו, והם לא מחוברים לרצייה שלנו, למה שאנחנו באמת רוצים.
כל הרגעים האלה שאני אומרת, רגע, מה יצא לי עכשיו מהפה? אני בכלל לא חושבת ככה, יצא לי כאילו, סליחה, אמא, יצא לי אמא עכשיו, אמא שלי, כן. קפצה החוצה, וכאילו, היא מאזינה אולי, אבל התקדמנו מאז, אז כאילו, כן.
נכון, אז... וגם עוד תפקוד חם זה הנושא של היכולת שלי לגייס מאמץ, זאת אומרת גם שכבר עבר הרבה זמן שכבר גייסתי את המאמץ שלי, אני ממשיכה כי אני יודעת שזה משרת את המטרה שלי, זאת אומרת אם אנחנו מדברים על טנטרומים, אז אולי בהתחלה יותר יש לי סבלנות לקבל את הטנטרום, ועם הזמן זה כבר די, כאילו תשחרר, אז כשאני מצליחה גם כן. שם לא לדי תשחרר, אז זה מקום שאני משתמשת ביכולת שלי לגייס מאמץ.
תכף נדבר הרבה על טנטרומים בהקשר של עצמאות, אבל כן, זה נשמע באמת כמו משהו שמכיל את כל עולם האימהות, כאילו באמת אין שום קשר לאבחון עם הפרעות קשב או לא, או כן, זה פשוט מתאר מצב קיים, אני מדמיינת את עצמי, חוזרת, נמצאת עם הבנות שלי אחרי הצהריים, חוזרת מהגן, מזיעה את החיים שלי אחרי שעשינו את הדרך הארוכה הזאת בחום יולי-אוגוסט, ואז יש את כל ה... אוקיי, מצד אחד לשחק איתן ולהיות איתן ולהיות נוכחת, אבל מישהו צריך להכין ארוחת ערב, מישהו הזה עכשיו זועני ומקלחות, ולעשות וי על כל הדברים שצריך לעשות, כאילו מבחינתי עכשיו לא לעשות כלום, רק לשחק, רק להיות איתן, אבל אני המבוגרת האחראית. אז זה העולם...
לגמרי, זה לגמרי, האימהות מאתגרת את התפקודים הניהוליים שלנו, וההורות גם לאבות. ההפרעת קשב זה הקצה של זה, זאת אומרת, אנחנו נראה מופעים יותר קיצוניים, ובתדירות יותר גבוהה. אבל שוב, זה אזור במוח שכולנו משתמשים בו, והוא יכול להיות מאותגר באימהות, גם אצל מישהי שלפני זה הייתה, ממש, אני קוראת לזה תפקודים ניהוליים במקסימום, יש תקופות הרבה פעמים שהאימהות היא פתאום זאת שתערערת את תחושת השליטה.
יש גם כל מה שקורה לנו אחרי לידה, אני רק נוגעת בזה במשפט, זו תקופה שמאוד מערערת את התפקודים הניהוליים. מצבים כמו מגפה עולמית שמכניסה אותנו להיות עם הילדים שלנו בסגר בבית, זה גם מצב שמערער את התפקודים הניהוליים של כולם, כולם ללא יוצא מן הכלל.
באופן כללי, אנחנו מדינה קצת בחרדה וזה...
כן, פתאום מלחמה, פתאום טילים, כן. אז אחרי שנרמלנו וחיבקנו את עצמנו ואת כל האמהות והאבות וההורים, אני רוצה שנדבר על למה זה בעצם כל כך חשוב להגביר עצמאות אצל הילדים שלנו, ואז נפרק כזה את הקושי שלנו, ההורים, לא של הילדים, ונראה איך אפשר לתת מענה לכל קושי. אז קודם כל אני אגיד שמבחינתי, לתת עצמאות לילדים שלנו, בהתנהלות היומיומית, כחלק מהשטף הזה שדיברנו עליו קודם, אני חושבת שזאת אחת המתנות הכי גדולות שאנחנו יכולות לתת גם להם וגם לנו. אני רק אסייג שאני... כן מתייחסת לעצמאות שהיא מותאמת לגיל וליכולות קוגניטיביות ומוטוריות. זה אומר שגם אם אני הכי רוצה בעולם, אני לא אצפה מילדה בת שנה וחצי, למשל, לעשות איזושהי פעולה עצמאית שהיא לא מסוגלת לעשות. ניקח דוגמה להמחשה שהיא לא מעוררת שום אמוציות ועניינים, נדבר על נגיד נעילת נעליים. אני כן אצפה מעצמי, לתת מענה לצורך שלה לנעול נעליים לבד, ואני אקנה לנעליים שהם בלי שרוכים, למשל, כדי שעם סקוטש, שזה משהו שהיא כן יכולה לעשות לבד. עכשיו, יכול להיות גם שהיא לא תרצה לעשות את זה לבד. יהיה לה ימים שלמים שזה יהיה אני לבד, אני לבד, ואז פתאום לא, אמא, את תנעלי לי את הנעליים. אז זה בסדר, זאת אומרת, אנחנו ההורים, אנחנו שם עדיין בשביל הילדים שלנו. זה שילד יודע לבצע איזושהי פעולה לבד, זה לא אומר שהוא לא הפך להיות מבוגר.
אני כן אגיד שגם מבוגרים, לא יודעת, אני היום בת 33, כשאני הולכת לאמא שלי, אני רוצה שהיא תבשל בשבילי, ואני רוצה שהיא תעשה הרבה דברים שאני יודעת לעשות לבד. אז אני מזכירה לעצמי את זה שגם אנחנו בתור מבוגרים אוהבים להתפנק אצל ההורים שלנו.
נכון. נכון, נקודה ממש ממש חשובה, כי אני פשוט רוצה שניתן איזושהי עוד זווית לכל נושא העצמאות, כי זה באמת נורא מבלבל.
נכון.
יש לי עכשיו, לי בת 8, היא באמת ילדה עצמאית ברמות. אני עדיין צריכה להזכיר לעצמי בהמון המון נקודות שהיא ילדה.
לגמרי.
ושהיא זקוקה לעזרה, זקוקה לכל מיני דברים שיעשו עבורה. ואם דיברנו קודם על תסכול, אז באמת להתאים את הסט ציפיות, זה משהו שמונע תסכול.
נכון. אנחנו כאילו מדברים, וזה נורא מתחבר לי לדוגמה של הנעליים. בריפוי בעיסוק יש מושג שנקרא Just the Right Challenge. למריה מונטסורי יש גם את המושגים שלה לזה, אבל זה בעצם שזה יהיה רמת אתגר קצת מעל, אבל לא יותר מדי. ובהתאמה, נגיד של נעליים, אז זה באמת התחיל מרק לחלוץ, או שאני אעביר את העקב, ואז אפילו בגיל, ברגע שהידיים פנויות, הם יכולים למשוך את הנעל החוץ, זאת אומרת, זה התחיל מלחלוץ, ואחר כך זה יהיה מלפתוח את הסקוטש, ואז לחלוץ. כל הזמן, אפשר הרבה פעמים, אם ככה זה משהו שהורים יכולים לקחת, לפרק את הפעילות אחורה, להתחיל מלתת לילד עצמאות בשלב האחרון, זאת אומרת, אני עושה הכל, והם עושים את הפיניש. אם מדברים תמיד על בקבוקים, נגיד, אז הוא, לא, הוא עדיין לא יודע להבריג את כל הפקק של הבקבוק החוצה, אני עושה את התנועה, כאילו אתם רואים. אבל אני אפתח את הכל, אבל רק את הסיבוב האחרון הוא יעשה, ואחר כך אני אשאיר לו שני סיבובים עד שהוא פותח, ואחר כך שלושה. אז
את בונה תחושה של סגיות בדיוק. והצלחה.
ואני גם בונה את היכולת לשאת תסכול, כי הוא מתמודד עם התסכול בפעולה שהוא כבר חווה בה את ההצלחה הזו, אז הוא יודע שזה קיים, הוא כבר חווה את זה. אני יכולה לתת דוגמה שהיא אולי חשובה, כי היא אחרת. אצל דנדן, גם בגלל, גם יש לו הפרעת קשב, יש לו מאוד קושי עם משחקי קופסה וכללים מובנים, ויכולת לשאת תסכול בגלל הפסיות הרגשי שלו. ונגיד שאנחנו שיחקנו דמקה, שזה משחק חדש בשבילו, שהוא יזם, שזה באמת, היה צריך לחבק את זה בשתי ידיים, אז ידעתי שהמשימה שלי כרגע זה רק שהוא יראה שהוא יכול לשחק לפי הכללים. זה אומר שאני לא אתעקש איתו על זה שאם הוא הזיז וראה שזו טעות, אז לא חוזרים אחורה. לא, כרגע הוא יחזור אחורה, כי הוא עוד לומד את המשחק. אני רוצה שהוא מההתחלה ועד הסוף יראה שהוא מסוגל לשחק משחק לפי הכללים. וגם על זה אני מחזקת אותו. אחר כך נתמודד עם, התמודדנו עם זה שהוא, היו לו כמה תסכולים באמצע, שאני אכלתי נגיד את החייל שלו, אבל עדיין הוא ניצח. ואני בונה את זה לאט, לאט, לאט. לא צריך לתת להם את כל המשימה בו זמנית.
זה גם משהו שהוא קשה למבוגרים.
לגמרי.
הרבה דברים חדשים שאנחנו לומדים, אם זה לא מובנה לאט, 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 אז זה בעצם כלי שאפשר לקחת אותו. באמת בעולם המונטסורי זה מאוד מאוד מובנה, זה מאוד מפורק, וזה אחד הדברים שבאמת מאפשרים את העצמאות, שילדים ש לא אוהבת את המילה מחונכים, אבל כאילו את הילדים שמתחנכים אולי לפי השיטה הזאת, אז הם באמת נחשבים למאוד מאוד עצמאים. מהזווית המקצועית שלך, כמרפא בעיסוק, איך את, למה כדאי לנו ללכת בדרך הזאת של העצמאות מרבית לילדים שלנו?
כשילד עושה בעצמו, זה מעבר זה שמעלה לו את הביטחון העצמי ונותן לו תחושת הצלחה, זה גם משחרר כימית, קודם כל זה משחרר לנו דופמין, זה נותן לו תחושה טובה, הוא מפעיל, דופמין הוא זה שמפעיל את הקורטקס שלנו, האזור של התפקודים הניהוליים, ואז הוא יכול להמשיך את החשיבה המורכבת שלו, את הפתרון בעיות שלו, אבל בגדול בגדול, בעיניי הדבר הכי חשוב בעצמאות, זה בעצם אני באמת מאפשרת לילד שלי, כל הזמן לפתור בעיות, לפתור בעיות. הם הופכים להיות אמנים בפתרון בעיות, וזה מה שאנחנו צריכים בחיים. אני יכולה להגיד שממש, כל כך ראיתי את זה עם דן, זאת אומרת, זה התחיל באמת מעצמאות מוטורית, של לחתוך את הסלט, של לנעול את, את הנעליים ואת הסנדלים, של להתלבש, של להתקלח ולחפוף לבד, מה שאצלנו עד שהעברנו את זה עליו היה מריבות עולם, העניין של החפיפה. וזה עובר לעצמאות באמת באיך אני פותר בעיות באינטראקציות עם חברים. היו מגיעים חברים אלינו, ואם הוא נכנס עכשיו לאיזשהו ויכוח, אם אני מאפשרת לו עצמאות ואני סומכת עליו, שהוא ילמד איך לתקשר עם חברים, הרי מה קופץ לי שם? הפחד שלי של הוא לא יהיה תקשר, לא יהיו לו חברים, הוא יהיה בודד, כל החיים שלו. אז, אבל אני עומדת מהצד ונותנת לו לנהל את הסיטואציה, ושואלת אותו, מה אפשר לעשות? אוקיי, יש לכם עכשיו פה איזושהי בעיה.
זה משפט מונטסורי קלאסי. יש פה, לא יודעת, תני דוגמה לאיזה משחק. יש פה קובייה.
אצלנו יש אוגר.
אוגר, אוקיי. יש פה אוגר אחד. זה המשפט הקלאסי.
שיהיה בריא האוגר.
יש פה אוגר אחד ושני ילדים. איך אתה מציע לפתור את הבעיה הזאת? זה משפט קלאסי ואני באמת משתמשת בו המון. והרעיונות והפתרונות שבאים מתוך הילדים, זה באמת דבר מדהים.
נכון. חשוב להגיד פה, של לבוא פתוחים לרעיונות של הילדים. זאת אומרת, אם הרעיון הוא, לא, אצלנו נגיד, אלי נורא צעירה, אז אנחנו מתרגלים את זה עם חברים, אז יש לנו נגיד שכנה, שהיא חברה הכי טובה שלו, והם גדלים ביחד מגיל אפס, אז שאנחנו עושים את זה, אז אם
okay.
הפתרון שלו, הפתרון שלו יכול להיות, אז אז שעומר תעבור דירה. אוקיי, זה פתרון, כאילו לא להוריד את הפתרונות, אלא להציע עוד ועוד ועוד פתרונות, עד שנגיע לפתרון שהוא...
נגיד לחתוך את האוגר לשניים, זה
לדוגמה.
פחות.
לדוגמה. אבל בעצם, אני יכולה להגיד שעליהם, כשבעצם הם היו פעמים שהם באו אליי ואמרו, מירה, היא אמרה, מירה, הוא אמר, אמא, רבנו בגן עם יונתן, ואמרנו לו, יש לכל בעיה שלוש פתרונות, לפחות שלוש פתרונות, ופתרנו איתו את הבעיה, ובכלל לא היינו צריכים לעזר בנועה, הגננת. ובאמת הם לומדים לפתור את זה בעצמם, ולמה זה חשוב? עזבו כשהם ילדים, הם הופכים להיות, הם יהיו מתבגרים, אימאלה, ששם אני רוצה שהילד שלי ידע, שיכול לפתור בעיות בעצמו, שיש לו עצמאות מחשבתית, שהוא יודע לקרוא סיטואציה ולקבל החלטה. דיברנו על זה שאם הם, לא יודעת, כולם שותים במסיבה, ולילד שלי אין רישיון, וכל מי שיכול לקחת אותו כבר שתה, זאת בעיה, איך הוא הולך לפתור אותה? הוא לא שבוי במציאות של חייו.
כן, זה, אני באמת, אמנם הבת שלי עדיין, הגדולה עדיין לא בגיל ההתבגרות, אבל אני חושבת שאני מתחילה לשים לב עכשיו שהיא בת 8, והיא כבר... אין מה להגיד, זה פאזה אחרת בחיים שלה, היא הרבה יותר עצמאית, היא מתנהלת לבד, היא חוזרת לבד הביתה מבית ספר, שזה אמנם הבית ספר נמצא ברחוב שלנו, אבל עדיין אני שומעת ממנה כמה בעיות צצות במרחק הלא גדול הזה, והיא מצליחה להתמודד, למשל, יש מעביר דרך במעבר חצייה, שהיא חייבת לעבור במעבר הזה כדי להגיע הביתה. וזה יום אחד הם שחררו אותם יותר מוקדם מהלימודים, הם יצאו החוצה, והמעביר דרך עדיין לא הגיע לשם. היא נתקלה בבעיה אמיתית, אין לה עדיין טלפון. היא נעמדה במקום, היא יודעת שאסור לה לחצות את הכביש לבד. אנחנו לא לידה, היא לבד, ממש לבד בעולם. והיא מצאה פתרון. היא ניגשה לאימא, שהיא ראתה שהיא מכירה מרחוק כזה מהשכונה, והאימא ראתה אותה והבינה שהיא בבעיה, והיא שאלה אותה אם היא יכולה לעזור לה לעבור את הכביש, והם העבירו אותה את הכביש, וזה מבחינתי הדבר, זאת אומרת, זה מתחיל לשבור ביצה, בלי שאני יושבת על העורף ואומרת, אוי לא, אל תגיעי שלא ייכנס.
החתיכות,
כן. ונגמר בזה, זה לא נגמר, זאת רק ההתחלה בעצם, בזה שהיא נמצאת בסיטואציה אמיתית, בדילמה אמיתית של מה לעשות, והיא מצליחה לפתור את זה.
ממש.
אז זה המקום שאנחנו רוצות להיות.
לגמרי. וואי, זו דוגמה מדהימה, מרגשת.
היה עוד פעם אחת שגם כן, כל הזמן יש שם הבעיות עם המעבר הדרך, והיא עמדה לבד, חסרת עונים, לא ראתה אימהות, לא ראתה אנשים שהיא מכירה, ואז הנהגת ראתה אותה עומדת, ועצרה. עכשיו, היא ידעה שאסור לה לעבור את הכביש לבד, אבל היא הבינה שאם הנהגת עוצרת, והיא מסתכלת על הנהגת, והעיניים שלהם נפגשו, והיא הבינה שהנהגת רואה אותה, כי תמיד הסברנו לה, שנהגים יכולים לא לראות אותה, בגלל שהיא ילדה. אז היא הבינה שהנהגת רואה אותה, והיא חצתה את הכביש, לבד. זה מבחינתי מדהים. עשיתי את שלי, נתתי לה את כל הכלים בשביל להסתדר.
וזה מה שמייצר ביטחון עצמי. כי אנחנו יכולים להגיד לילדים שלנו בעל פה, אתה שווה, אתה טוב, אתה חכם, זה לא מה שיפתח את הביטחון העצמי שלהם. זה שהם נתקלו בקושי, ובעצמם, מהמוח שלהם, הבינו איך לפתור את זה, וחוו הצלחה, זה מה שבונה ביטחון.
עכשיו, אני בהתחלה ברגעים האלה, הייתי מתחבט במרפסת, וכאילו, יושבת בלחץ. גם אצלי זה נבנה, ההבנה שהיא תסתדר.
לגמרי, גם דן כשהוא התחיל, הוא עושה את הפנקקים הרבה פעמים בשבת בבוקר, כשהוא התחיל להיות על הגז, זה הבהיל אותי. הוא יכול לקבל קביעה, כן. אנחנו שוב, זה גם לא לתת להם להתמודד וזהו. אנחנו באמת שם בשביל ללוות אותם, לפני שהוא השתמש בגז הזה, ועברנו, שאלתי אותו איזה כללים חשובים, ואיך הוא יכול להימנע, והתאמנו על יבש בלי אש. מה יקרה אם הוא שם את היד כאן, הוא נוגע, אז אם זה היה חם, הוא היה מקבל קביעה. זאת אומרת, כן עושים את ההכנה, זה לא...
לא לזרוק למים.
בדיוק. זה תמיד נותנים את הדוגמה למבוגרים, על כאילו, נגיד מי שרגילה שיש לה עוזרת בית, אז פתאום יגיד לך, מהיום את לבד. איזה משברון לב.
כן, כן.
אז לתת להם את הכלים ואת הרגע להסתגל לתוך, וגם הרבה בחירה. ילד שיוזם עצמאות במשהו, היכולת שלו לגייס את המאמץ שלו, גם כשיהיה לו תסכול, כנראה טובה יותר מאשר משהו שאני החלטתי, מהיום אתה הולך לעשות את זה לבד.
כולנו כאלה.
לגמרי.
זה נראה לי תקף לבני אדם.
לגמרי.
בגלל זה גם תמיד אומרים שחשוב לתת אפשרויות בחירה, כדי באמת לגייס את הילדים. בואי נדבר רגע על טנטרומים.
יאללה.
יאללה. זה נושא... אז קודם כל, באמת מהניסיון שלי, אני יכולה להעיד... אני אומרת את זה בכאב, כי זה תמיד כואב שיש ילדה אחת שחוותה טריליון טנטרומים בחייה, ואז מולה יש ילדה שחוותה הרבה הרבה פחות. 90%, לדעתי, הערכה שלי גסה כזאת, 90% מהטנטרומים ניתנים למניעה כשהולכים בדרך הזאת של עצמאות.
לגמרי. זה באמת, הטיפול הכי טוב בטנטרומים זה למנוע אותם. ושם זה באמת המרחב שלנו, של הרגע לעצור. אני הייתי הרבה אומרת, לא עכשיו, זה לא מתאים, זה הייתי מנסה להתקדם ולתקתק, גם כחלק מהקושי הארגוני שלי, הרבה מאחרת, הרבה צריכה להתקדם, הרבה אומס על הראש, ואני ממש מסגלת לעצמי את ה... כאילו, פעמים יוצא לי, לא, אי אפשר, ואז אני... רגע, באמת אי אפשר? באמת אין לך את הזמן? באמת את לא יכולה עכשיו? באמת זה לא משהו שהוא מסוגל לעשות לבד? ואני קודם כל מזדהה איתך לגמרי, על ילד אחד שגדל ככה וילדה שנייה שגדלה אחרת. אני אגיד שבתוך הטנטרום, שכבר יש טנטרום, אין לנו הרבה מה לעשות. הם לא, אין עניין של עכשיו להסביר למה והיגיון. ילד בטנטרום הוא לא רואה, הוא בשלו. צריך להיות איתו. אגב, זה גם מבחינתי עצמאות. זאת אומרת, ילד שעכשיו חווה תסכול מאוד מאוד גדול, אם אני יציבה, ואני יודעת שזה שהוא עכשיו בטנטרום, לא אומר עליו כלום, לא אומר שהוא יהיה אדם שלא מבוסס רגשית.
גם לא אומר עליי כלום.
לגמרי. זה לא אומר שאני אימא לא טובה, זה לא אומר שהוא ילד עם בעיות שצריך לקחת לטיפול רגשי. הוא ילד בטנטרום, אני צריכה לחשוב על מה היה שם, והאם אני יכולה לעשות אחרת בפעם הבאה. אבל באותו רגע לא להיבהל, זה קיים, להיות איתו שם, בשקט, להסתכל בעיניים, שאנחנו מסתכלים בעיניים ומשחרר דופמין, דופמין, כמו שאמרתי, הוא עוזר לנו לבסט את עצמנו, להיות שם, ברגע שמזהים איזה רגע של טיפה לרגיעה, להציע חיבוק, לפעמים זה רק יקפיץ את זה חזרה, הכל בסדר, נחכות עוד כמה דקות.
אני תמיד מחכה לרגעים כאלה שכאילו יורידו אותם מהעץ. כאילו, יש, יש, יש כאלה רגעים, אפשר לזהות אותם, לתפוס אותם, זה גם יכול לעבוד.
לגמרי. אני חושבת שעם הראש גם השקט שלנו הוא זה שגם עוזר להם לרדת, זאת אומרת, כי כל פעם שאנחנו מנסים לתת עוד משפט שמסביר, זה רק גורם להם לטפס גבוה יותר. באמת אם אנחנו מדברים על היכולת לאפשר עצמאות, אז באמת נגיד הנגשה של הבית מטבעה תייצר פחות טנטרום. אני יכולה להגיד שנגיד כשאני הולכת עם אלי, אצלנו יש לה את המגדל המידה שלה שהיא גוררת אותו לכל מקום, היא כל הפיפס, היא מאוד פצפונת, פצפונת אבל עצמאית, היא גוררת אותו לכל מקום והיא הולכת ומוזגת לעצמה מים והיא מציעה לדברים מהמקרר, שזה
מדהים.
נגיד, מאוד, זה מדהים אבל נגיד זה מאוד קשה. היא כל הזמן מוציאה דברים מהמקרר ומהמקפיא. היא מאוד מאוד שמחה. אני צריכה כל פעם להזכיר לעצמי, הכל בסדר. מקסימום, החבילה של האפונה תופשר. היא לא שמת לב. כי באותו רגע זה מין כזה, לא, מקרר, התקלקל, לא לפתוח. אבל כשאנחנו הולכים לבתים אחרים שאין את המגדל שלה, בגלל שהיא גם לא מדברת, אני לא יודעת מה היא רוצה הרבה פעמים. היא כל כך רגילה ללכת ולקחת לעצמה. אז כשהבית שלנו הוא מונגש, זה מונע כל כך הרבה מקומות של פער בין מה שהילד רוצה ובין ההבנה שלי. הוא מרגיש שיש לו מקום, הם רוצים...
כי הבית הוא גם של הילדים, ובעצם השימוש בבית הוא מגלם את היום-יום שלנו כבני אדם. אם אני עכשיו, אם אני רעבה, אני אלך למקרר ואני אוציא לי משהו לאכול, ואותו דבר גם ילדים. אם יש להם את האפשרות להקשיב לגוף שלהם ולא עכשיו, אני תמיד מנסה באמת... להקביל את זה ללא יודעת מה, הקבלה קשה, כלא, יש לך עכשיו שעה, 3 ארוחות ביום, סבבה? מגישים לך על השולחן.
לגמרי.
זה קשה, אני קראתי עכשיו מאמר של מריה מונטסורי, על שינה של ילדים בלילה, מאמר מאוד קשה, זאת אומרת זה קשה לקריאה, ואני לא שמעתי את המילים האלה מהדהדות מכל מיני ערוצי רשתות חברתיות ומקומות שמדברים בהם על מונטסורי, כי זה באמת משהו קשה. מה שהיא אומרת, דמיינו, היא מדברת על שינה במיטת תינוק.
כן.
היא אומרת, דמיינו שיש ענק שלוקח אתכם כל לילה, שם אתכם בתוך כלוב, ככה במילים הקשות האלה, ו... כל בן אדם, נכון שבלילה אנחנו ישנים, אבל מה, אנשים בוגרים, לא הולכים רגע באמצע הלילה לשתות כוס מים, מתעוררים מאיזה חלום, עושים סיבוב.
רוצים לראות שהילדים שלנו בסדר, אז גם הם לפעמים רוצים לראות שאנחנו קיימים.
נכון, זה בדיוק המקום הזה. הבית הוא של כולם, הבית הוא של הילדים, וככל שנאפשר את ההנגשה הזאת, זה מפחית טנטרומים וחיכוכים ותסכולים בצורה משוגעת.
בדיוק, באתי אגיד שגם מפחית טנטרומים של הורים. כי לצורך העניין, אם הילד שלי יודע בדיוק איפה הוא חולץ את הנעליים שלו, ויש לו מקום לתלות את התיק שהוא בגובה שלו, אז זה חוסך לי את הכל יום, אבל למה כאן? אבל למה אתה זורק? אבל למה אתם שמים במקום? אתם לא סופרים אותי, אתם לא שמים עליי. וחשוב לי להגיד, אני לא אומר את זה בשיפוטיות, כי אני שם הייתי. אני, אחד הקשיים שלי היו בביסות הרגשי, בהתפרצויות שלי, בטנטרומים שלי בתור מבוגרת על דן. אומרת שהוא ילד כזה מקסים, וזה, זה, לא הייתי מסוגלת לראות באותו רגע, כשרציתי שהוא יעשה את מה שאני צריכה בשביל שיהיה לי
כן,
סדר.
אני מזדהה עם כל מילה. זה נורא, זה יוצר אווירה מאוד מאוד לא נעימה בבית. אבל אוקיי, דיברנו על האידיאל, דיברנו על בית מונגש, דיברנו על סבלנות ועל לפרק את הפעולות, כל דבר חדש, לפרק את זה לפעולות. איך, וזאת שאלת השאלות בעיניי, איך משלבים את זה? איפה זה פוגש אותנו, כמו שאומרים, בחיים העמוסים והלחוצים והמטורפים האלה שלנו?
זה פוגש. כי המוח שלי בעצם כשהוא בסטרס, הוא לא מפנה את המשאבים לקורטקס. יש עוד מערכת במוח שנקראת מערכת הלימבית, היא ההישרדותית, הראשונית, היא זאת שמופעלת כשה, היא הניצוץ הראשון זה שם.
כשהנמר מגיע.
לגמרי. התפקיד של הקורטקס זה לעשות את המחשבה על, אוקיי, סבבה, זה מה שקרה, זה מה שאת מרגישה, או זה מה שקרה עכשיו, מה, מה את רוצה לעשות עם זה? בהסתכלות קדימה. Attention to the future. וכשאנחנו בסטרס, אנחנו לא מצליחים לעשות הרבה פעמים את הלופ המחשבתי הזה, של להפעיל את הקורטקס ולהסתכל קדימה. להסתכל קדימה למה אני מלמדת את הילד שלי כרגע, מה המטרה שלי בעולם הזה, איך אני רוצה לסיים את היום הזה. אני רק רואה את זה שעכשיו 8, ואני תכנתי לצאת מהבית ב-7:45, וטרור. אז אני חושבת שהדבר הראשון שאני רואה שמאוד מאוד עוזר לאנשים שאני מלווה, זה לבחור שאלה אחת. שאלה אחת קבועה, שמחזירה אותם לעתיד. זאת אומרת, אם אני, וזה לייצר כמו אוטומט חדש, נגיד אצלי, כל פעם שאני מתחילה להרגיש תסכול מהילד שלי, אצלי נגיד, זה מה המטרה שלי? מה המטרה שלי? מה המטרה שלי? הגדולה. אני לפעמים, היה איזה יום אחד שהוא הטריף אותי. אני אפילו לא זוכרת, זה העניין, אנחנו אפילו לא זוכרים אחרי זה על מה. הוא הטריף אותי. וממש פשוט אמרתי, התחלתי ישיר לעצמי, מה המטרה שלך? מה המטרה שלך? הוא יהיה ילד עם ביטחון, עצמאי, ילד שירגיש טוב עם עצמו. אוקיי.
יש פה גם ריקוד שאתן מפספסות.
כן, כן. נשמתי עמוק, ירדתי לגובה העיניים, ויכלתי להסביר לו למה, מה, למה אני צריכה עכשיו שהוא יפסיק את מה שהוא עושה, אפילו לא זוכרת מה הוא עושה. ואצלי זה ממש, זה כבר חודשים ארוכים, שברגע שאני מרגישה את הרגש המחאיב ומתסכל הזה, מה המטרה שלך? מה המטרה שלי? מה אני רוצה ללמד אותו כרגע? כל סיטואציה כזאת היא הזדמנות ללמד את הילד שלי משהו. כשאני באה ונכנסת לטנטרום, אני בעיקר מלמדת אותו שכנראה הוא באמת כזה נורא, כי גם אני לא מצליחה להכיל את זה, כאילו ילדים, זה אוקיי, אפילו היא לא מצליחה להתמודד איתי, והיא אימא שלי, אז מה זה אומר עליי בתור ילד?
אנחנו הסלע, זה בדיוק הבעיה.
אין מרחב בטוח, אין לי מקום בטוח, שזו אמירה שהיא קשה, אני יודעת, אבל אני מרגישה בנוח להגיד אותה, כי אני באמת חושבת שהיכולת לעשות שם שינוי, היא לא קלה, אבל היא יותר פשוטה ממה שאנשים חושבים. זאת אומרת, החוויה היא שכאילו, אין, אני לא יכולה לעשות אחרת. זה בא לי מ-0 ל-100. זה נכון. זה לא אומר שאי אפשר לעצור שם, אבל זה כן צריך להיות משהו מאוד ריטואלי. משפט אחד שמחזיר. אפשר בהתחלה, אני בהתחלה הייתי שמתי את זה בשומר מסך שלי. בטלפון, היה לי ציור של מטרה, ומה המטרה שלך. ואז כל פעם שניגשתי לטלפון, שלצערי זה מיליון פעם ביום, אז זה גם הכניס לי את זה, דיברנו מקודם על הלוח המחיק של הזיכרון עבודה, כל פעם שראיתי את זה, זה החזיר לי לזיכרון עבודה, ואז היכולת שלי לשלוף את זה בזמן אמת, הייתה טובה יותר. אפשר לכתוב את זה על המקרר.
זה רעיון מדהים, באמת, וזה מחבר אותי לאיזשהו משפט כזה, אוקיי, בעוד 5 שנים נגיד, הסיטואציה הזאת, תהיה משמעותית?
לגמרי.
זה ישנה משהו? המייל הזה שאני נטרפת עכשיו, שאני לא עונה עליו, יושב לי כאילו כמו איזה, לא יודעת מה, קונגו על המוח, ואני בזמן הזה עכשיו צריכה להתמודד עם ילדה שלא יודעת. האם המייל הזה באמת, כאילו יש לו חשיבות עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, זה יעניין משהו?
בדיוק. זה בול כזה. שבאמת באותו רגע, באמת המוח שלנו מרגיש שכן, באמת מרגיש שזה כל העולם, ונקביל את זה לילד, שהוא עכשיו רוצה להמשיך לשחק במשחק שלו, גם בשבילו להמשיך לשחק את המשחק, זה כל העולם, וזה העניין, זה המפגש הזה, בין מוח למוח, שיש להם רצונות אחרים, זה כן התפקיד שלנו, כי הם באמת הקורטקס שלהם לא יכול להפנות את ה... לא, הם לא יכולים להפנות את הקשב לעתיד, לעצור ולראות מה הרלוונטיות בסיטואציה הזאת לחיים של שנינו הגדולים.
אני מאוד אוהבת את הדיבור הזה על הקורטקס ועל המוח, כי זה, קודם כל זה נותן לי תחושה כזאת של, אוקיי, אני יכולה לנשום, אני אנושית, אני בן אדם, זה קורה לכולם, יש משהו מאוד מנחם באוניברסליות, כאילו, של כל ה... באמת, כל הקורטקס, ודופמין, וקורטיזול ואדרנלין, שזה...
הצד
לא,
השני.
כן, לא דיברנו על זה פה בפרק, אבל דיברנו על זה בינינו, זה נותן לי כזה מין מרווח. וברגע שאני יודעת גם להסביר את הדברים, מה קורה, כאילו זה לא אני המופרט שאני טרפת עכשיו מזה, שכבר 5 מכונות כביסה עברו, וכל הרגע מביאים לי עוד מהבריכה ועוד מהבריכה, כי זה קיץ עכשיו וזה, ולא הגעתי לחפש את הבגדים שלי, ואני נטרפת מזה. אז אני מורידה את זה להסברים האלה של הדופמין, והאדרנלין, והקורטיזול, והקורטקס, קורטיזול, כן?
כן, קורטיזול הוא של הסטרס, הורמון הסטרס.
והקורטקס והכל, והנמר, והכביסה כרגע היא באמת הנמר, זה מאוד מאזן אותי, זה מאוד מרגיע אותי.
נכון, והשיום הזה גם נורא נורא עוזר. זאת אומרת, יכול להיות שתהיה מישהו ששומעת אותנו, והשאלה שהיא תאמץ לעצמה, יש פה נמר? כי תחשבי מה זה בשביל אימא, שהיא מתחילה לעלות לה, ואז היא שואלת את עצמה, באמת יש פה נמר עכשיו? מה קורה פה עכשיו? אפשר להגיד, לא. עכשיו, יכול להיות שיהיו פעמים שהיא תגיד, כן, כן, זה נמר. זה נמר, מה שקרה פה עכשיו זה נמר. הילד רץ לכביש. זה נמר.
נכון.
אמיתי.
נכון.
אני לא שמתי את המסיר כתמים גבוה, והילדה שלי שפריצה את זה לתוך העיניים שלה, זה נמר. אבל זה מכניס את זה לפרופורציות.
או שזה באמת יכול להיות נמר מהמובן של, אוקיי, אז עכשיו אני רוצה להסביר משהו לבני משפחתי, שיש איזה משהו שקורה בבית שמטריף אותי ומוציא אותי מדעתי, וזה לא רק עליי, גם בהמשך ילדים כן גדלים וכן אפשר לשתף
לגמרי.
אותם, וכן אפשר להראות להם שאימא אנושית ואימא מתרגזת מדברים שבאמת מפריעים לה, ובאמת בוא נראה ביחד איך אפשר לשפר, כי גם איכות החיים של אימא היא חשובה. אז גם במקרה הזה זה יכול להיות איזשהו נמר, שאומנם לא עכשיו חיים ומוות, אבל זה איזשהו סימן, דגל, שאני יכולה להרים בתור אימא, ולראות איך אני...
נכון, כשאני עושה את זה בצורה מבוסתת, אחרי ששיימתי את זה והבנתי שאני בוחרת לדבר על זה, זה באמת נראה אחרת. ואז גם אני מלמדת את הילד שלי, באמת לראות את האחר. אני יכולה להגיד שדן היה לו איזה משהו השבוע, שהוא אמר שכעסו עליו נורא נורא בגן, ואז ככה שאלתי אותו שאלות, ואז הוא סיפר, כן, בסדר, אני יודע, היא, הגננת הזאת, היא רגישה לרעשים. שיחקתי בקוביות, כל פעם נפל לי המגדל, זה נורא הפריע לה באוזן. זאת אומרת...
מדהים.
זה, הוא לא, היה לו קשה עם התגובה, אבל הוא יכל לראות את הצד שלה בסיטואציה. אז גם מולנו.
ואז גם התפקיד שלנו, זה גם איכשהו לפנות את המשאבים, ולגייס, כל מה שאנחנו יכולות לעשות בשביל לגייס את עצמנו, ונגיד את הסביבה הפיזית, ואוטסורסינג, וכל עזרה אחרת, בשביל שנוכל להוריד מאיתנו המון דברים שמטריפים אותנו, ולאפשר את אותה עצמאות.
לגמרי. וגם לחשוב באמת, 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 שכשילד לומד פעולה חדשה, זה יכול נורא נורא להטריף, אבל אחר כך, זה האוויר, הם פשוט עושים דברים לבד.
נכון.
זה כזה כיף, תחשבי כאילו, במקום לשבת שם לידו במקלחת, זה 20 דקות שהרווחתי.
וואי.
אני יכולה לבחור הרבה פעמים לשבת איתו, כי אני פשוט רוצה את הזמן איכות שלו, אבל אני לא מרגישה בכלא של אימא.
נכון.
שצריכה לשבת עם הילד שלה, או ילדים שלא יודעים לנגב את הישבן שלהם. אז כל פעם שצריך לשירותים, אז אני צריכה לשבת לידו, ואז לנגב לו. לא, זה שלו.
נכון, זה מפנה זמן. במקרה של הדוגמה שלי חוזרת הביתה לבד, זה באמת מוסיף לי רבע שעת עבודה יקרה מפז.
לגמרי.
זה באמת נוח, אחרי שסיימתי לשבת עם הכולי כאילו קפוצה ומתוחה ולחכות וזה, היא נכנסת הביתה, הבנו למפתח, זה כאילו, היא חוזרת הביתה בכיף, והיא מרגישה גאה בעצמה. אין, זה באמת משנה את האווירה בבית, זה ממש טוב לכולם.
וזה ממש אפשרי, זאת אומרת, אני חושבת שצריך גם לזכור שגם הורים שעכשיו מתחילים לתת עצמאות, זה גם לא בא מ-0 ל-100. גם אתם תלמדו את הדרך שלכם לאפשר עצמאות, שהיא נוחה לכם. צריך להתחיל לנסות ולראות גם אתם תתאמנו ותשתפרו לאפשר עצמאות. זה גם יום מפיר קשת.
ולהדגים הרבה דברים שלנו נשמעים מובנים מאליהם. בתור, לא יודעת, אני עוד מעט בת 38, אני כאילו זה מלא שנים כבר שאני עושה כל מיני פעולות, שאני עושה אותן בלי לחשוב.
לגמרי. וגם באמת שמלמדים ככה מה שחשוב לי להגיד, וזה גם מה שנורא עזר לי, אני היה לי נורא קשה, אגב על עצמאות, אני כאילו, גם אני מרפא בעיסוק, מרפאות בעיסוק מתעסקות בעצמאות, זה כאילו גם הדגל שלנו, השתתפות והשתתפות של ילדים, ואני אמרתי, יו, מה הבעיה שלי? זה מרפא בעיסוק בלי. אני לא מצליחה לעשות איתו, אני לא מצליחה לעשות כביסה יחד איתו, אני לא מצליחה לעשות כלים יחד איתו, כי ברמת הפניות שלי והקשב שלי, לא יכולתי גם ללמד אותו וגם לעשות כלים. ובעצם, אם במונטסורי זה קודם כל להגיד במילים, והוא מסתכל לי בעיניים ורק רואה את השפתיים שלי זה זאת, אני קודם כל רק מסבירה בלי לעשות כלום. משימה אחת. אחר כך אני שותקת, רק מדגימה. משימה שנייה. ואחר כך אני רק צופה עליו עושה, משימה שלישית. אז ברמת המשאבים שלי, זה הרבה הרבה פחות משאבים שאני משקיעה, כי יש לי בכל פעם משימה אחת, ולא לעשות יחד איתו את הכלים, לעשות יחד איתו את הכביסה, שבשבילי זה היה too much.
וגם יש את העניין של המעגל עבודה. אם עכשיו אני נותנת לבת שלי להכין פנקקים, אז אני אכין לה מראש את הכל, כולל מטלית יפה, זה משהו שאפילו באמת מצוין במאמרים של מריה מונטסורי, המטלית עצמה צריכה להיות יפה וצבעונית ומגרה לשימוש, כדי שהיא תוכל לנקות אחריה את הבלגן, כי זה גם חלק ממעגל העבודה, חלק מלבשל, זה גם לנקות אחרינו.
לגמרי. וכאילו אם נחבר את זה כן לתפקודים הניהוליים, אז בשביל הילד הזה שניגש למעגל עבודה, אנחנו יודעים שאם אני... אם אני על זה בתפקודים הקרים של המשימה, של התכנון, של הארגון חומרים, אז גם אם עולה לי תסכול, שהוא תפקוד ניהולי חם, יותר קל לי לנהל אותו, כי אני לא מנסה לשחק על כל התפקודים הניהוליים בו זמנית, גם לחשוב מה השלב הבא, וגם להתמודד עם התסכול. השלב הבא ברור לי, כי ככה בנוי המעגל העבודה, ואני יכול להפנות את המשאבים שלי רק לתסכול, לזה ששפכתי מחוץ לקערה.
כן. זה לנשום גם.
לגמרי.
זה לנשום, לעמוד מהצד ולנשום. מה שעוזר לי זה שאני גם מעלה סטוריז בזמן שאני עומדת ונושמת, אז זה עוזר לי לשתוק, וזה עוזר לי גם להדגים משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לי להדגים לעולם.
לגמרי. גם לי מאוד עוזר, וגם זה עוזר אחרי זה, כי אנחנו יכולים להראות לילדים את ההתקדמות שלהם.
נכון.
יכולים לראות איך הפעם הראשונה שהם עשו את המתכון הזה, וכמה זה היה מלוכלך, ואיך זה נראה היום.
נכון.
זה תמיד מלהיב אותם, לראות את ההתקדמות שלהם.
כמה סיפוק, כמה באמת, מסתכלים רגע כמה שנים קדימה, הבן אדם שהם יהפכו להיות, זה, מתחילים לראות את הניצנים, וזה ממש מרגש.
ממש ככה.
טוב, וואו, דיברנו המון.
כן.
אני חושבת שעברנו באמת על כל מה שרצינו.
לגמרי.
אני לוקחת מזה את השאלה הזאת, האם יש פה נמר? כאילו, אני חושבת שזו שאלה שמאוד מאוד מאוד תעזור לי, והיא גם יותר מפקסת אותי מהמחשבה קדימה. ואני רוצה לשתף גם ש... מבחינתי, מבחינה אישית, אני ברגע שלקחתי את המושג הזה מולטיטאסקינג ולמקבל, וזרקתי אותו מהחיים שלי, אני מרגישה הרבה יותר טוב.
לגמרי.
אני מרגישה שזה ההתמקדות הזאת כל פעם בפעולה אחת, מאפשרת לי להיות הרבה יותר סבלנית, לגייס את המשאבים הפנימיים שלי בשביל העצמאות של הבנות שלי, וזה באמת עוזר. טוב, וואו, תודה רבה, מירה, שהגעת לי את הריח.
תודה פרק, שהזמנת אותי.
ממש, פרק מעשיר ומלמד. תודה רבה לכן המאזינות וגם המאזינים שלנו. אל תשכחו לעקוב אחרי הפודקאסט, בכל פלטפורמה של פודקאסטים שאתן אוהבות להזין, תעשו כזה עוקב. אני לא אגיד סאבסקרייב, כי קיבלתי הערה שאני לא אומרת את זה כמו שצריך, מאחת העוקבות.
סאבסקרייב.
סאבסקרייב, כן, עם כמו אמברקס כזה יוצא לי. אז תעקבו אחרי הפודקאסט, ואז תקבלו עדכון כל פעם שיהיה פרק חדש יוצא. וכמובן, תעקבו אחרי אמהות בסטייל באינסטגרם, ואחרי מירה באינסטגרם, אני אשים גם לינק במגזין, ונפגש בפרק הבא. ביי.
ביי. This my time to shine.